זמן לחשוב. הפודקאסט של גופמן קריאייטיב על השראה ומציאות.
שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש של זמן לחשוב. אני רבית גופמן מגופמן קריאייטיב, והיום יש לי את הכבוד לארח את דוקטור ערן הררי, סמנכ"ל בכיר מהמו"פ הייחודי הגלובלי בטבע. שלום ערן.
שלום, שמח להיות פה.
איזה כיף שבאת. באת קרוב.
לא רחוק.
לא רחוק, כן. מעולה. אז היום יהיה לנו פרק סופר מעניין. אנחנו נדבר על בני נוער ויזמות בתחום הביוטק והפארמה, שזה נושא של יכשלי עצמו, מעניין, וכשזה מגיע לחיבור עם בני נוער, אז אני בטוחה שיהיו פה ניצוצות לא מעטים. אבל נתחיל מהיכרות קצרה, ספר לנו על עצמך.
אז אני ערן, אני רופא, פסיכיאטר בהכשרתי, עבדתי בתל השומר, שם גם עשיתי את ההתמחות שלי, ובאיזשהו אירוע מקרי, הוצאה לי עבודה בתחום הפארמה, בתחום פיתוח התרופות. אמרתי, אני אצא לשנתיים ואני אחזור לעולם הקליני, ומאז עברו 18 שנים, כי פשוט התגלה בפניי עולם מרתק, שלא רק שהוא מעניין, חדשני, אינובטיבי ומאוד מאוד מגוון, אתה גם יכול במה שאתה עושה לגעת במיליוני חולים בבת אחת, ולא בחולה פרטני כל פעם. והיום אני בטבע, כמו שאמרת, אני במו"פ הייחודי הגלובלי, ונדבר על זה.
אני רוצה רגע לעצור, דיברנו על זה גם קודם, סמנכ"ל בכיר מהמו"פ הייחודי הגלובלי בטבע. ייחודי וגלובלי. בוא נדבר על זה רגע, למה ייחודי?
ייחודי זה בעצם תרגום של מילה אינובטיבי, כך אנחנו קוראים לזה גם באנגלית, כשהכוונה היא להדגיש את העובדה שבטבע יש לנו מחקר ופיתוח גם בתחום הגנרי, אבל גם בתחום האינובטיבי, שהוא תרופות המקור, תרופות שאנחנו מפתחים בתוך טבע עצמה, מההתחלה עד הסוף.
אומרים טבע, זה שער קופץ הקומפקסון, וכולם מכירים ויודעים, אבל בעצם יש עולם שלם שאנחנו האזרחים מן השורה, לא בהכרח חשופים אליו, ואיפה באמת, איפה החיבור עם כל מה שקשור בגלובליות, בתהליך של הפיתוח, תספר לנו קצת לפני שנקפוץ לחיבור עם בני הנוער.
לא יהיו הרבה אנשים יודעים, אבל תהליך פיתוח תרופה יכול להיות התהליכים הכי מורכבים בתעשייה, במדע ובכלל, והתהליך הזה דורש קבוצות שיש להם התמחויות שונות. כלומר, יש קבוצות שמתעסקות בפיתוח המדעי, יש קבוצות שמתעסקות בעצם בפיתוח הרגולטורי, בגיבוי הרגולטורי, יש סטטיסטיקאים, רופאים, אנשי ייצור וכך הלאה, וטבע היא חברה גלובלית, כלומר, היא ממוקמת על פני הגלובוס, התחילה מחברה ישראלית קטנה והפכה באמת לחברה מובילה וגלובלית, ויש לנו מרכזי פיתוח בכל העולם, או בהרבה מקומות בעולם, וזה החלק הגלובלי, ובמקומות האלה יושבים גם המדענים שלנו, אבל גם אנשי הפיתוח, אנשי האופרציה, ואנשים שבעצם מריצים את כל התהליכים, עד אישור תרופה.
שזה תהליך מורכב שלא ניכנס אליו כרגע, אבל באמת אפשר לנהל נקודת פרק רק על הנושא הזה. אז כמו שאמרתי, אנחנו בפרק שמדבר על בני נוער ויזמות בתחום הביוטק והפארמה. בוא נדבר שנייה, מה זה ביוטק ופארמה? פארמה עוד איכשהו, אני חושבת שכולם מכירים, אבל ביוטק למי שלא מגיע מהתחום.
אז ביוטק זה בעצם מונח שמאגד בתוכו את כל נושא הפיתוח הרפואי. כלומר, טק, טכנולוגיה, ביו-ביולוגי. כל הנושא של הפיתוח הרפואי, זה יכול להיות תרופות, אבל זה יכול להיות גם מכשירים, devices, לטיפול רפואי וכך הלאה. לפעמים אפילו מכניסים בעולמות האלה בינה מלאכותית או אמצעים טכנולוגיים אחרים שמשרתים את פיתוח הטיפולים הרפואיים. אז זה עולם גדול שהוא בעצם טכנולוגיה לטיפול רפואי, לפיתוח רפואי.
לפני משהו כמו חודשיים, אני זוכרת נכון, התקיימה תחרות הגמר הגדולה של ביוטק הדור הבא. בוא נדבר קצת על זה, תספר לנו על תחרות, בכלל איך הכל התחיל.
התחרות הייתה אחד האירועים הכי מרגשים שקרו באמת לפחות לנו כעובדי טבע בחודשים האחרונים, אבל אולי אני אספר באמת איך הכל התחיל. הכל התחיל עם הקורונה, ודווקא הקורונה הביא
איך הכל מתחיל מהקורונה?
הכל מתחיל מהקורונה.
שינתה את העולם, כן.
לגמרי. ובאמת יצאו גם דברים טובים מהמגפה הזאת. אז בשיא תקופת הקורונה ישבנו וחשבנו כישראלים וכאנשי רפואה, איך אפשר לעזור לאנשי הצוות הרפואי שעבדו באמת יומם ולילה כדי לטפל בחולים? הילדים שלהם ישבו בבית, לא עשו הרבה, הכל היה סגור. אמרנו, איך אפשר לעזור להם? ואז אמרנו, רגע, אולי ניקח את ילדי הצוות הרפואי, בנים של רופאים, רופאות, אחים, אחיות, סניטרים, סניטריות.
אני נזכרת בזה, וזה כמו סרט אימה שאני אומרת, איך עברנו את התקופה הזו?
ואני גם נסו לרופאה שעבדה סביב השעון באותה תקופה, וראיתי מה קורה לילדים בבית, ואמרנו, בוא ניקח את אותם ילדים, במקום שסתם ישבו בבית, בוא ניקח את הרצון שלהם לעזור להורים מצד אחד, ואת הידע המדעי שלהם שנגדיל אותו מצד שני, וניצור בעצם יוזמה שלוקחת אותם והופכת אותם ליזמים בביוטק, שמפתחו פתרונות שיעזרו בתקופת הקורונה. ואז התחלנו עם המחזור הראשון, שבו קבוצות ילדים...
זאת אומרת, המחזור הראשון נטו ילדי רופאים.
ילדי צוות רפואי.
צוות רפואי. אחים, אחיות...
מכל הארץ, פריפריה, אוקיי. מרכז וכך הלאה, והם חולקו לקבוצות בערך 10 קבוצות, היו עשרות משתתפים, מעל 100, אני עכשיו לא זוכר את המספר המדויק, ובעזרת הדרכה של אנשי טבע, של אנשי עסקים, של הרבה אנשים אחרים, הם למדו איך להיות יזמים רפואיים, הם באו עם רעיונות, הם הביאו רעיונות מדהימים, ובסופו של דבר, אחרי חודשים של הדרכה ושל לימוד וכך הלאה, באמת היה אירוע גמר.
זה מדהים, כי אנחנו, יש אוטוטו במאי את שבוע המצוינות. יוצא לי לשמוע הרבה על המקום של, של יזמות ומצוינות ולפתח ואתגרים, ונראה לי שמשהו גם כישראלי מאוד בוער בנו. אנחנו מאוד אוהבים את המקום הזה של, של ליזום וליצור ולחדש. אולי גם זו הסיבה שטבע ככה פרצה באמת יחד עם עוד הרבה חברות שאנחנו כישראלים גאים בהן. אבל כשזה מגיע לבני נוער, אני חושבת שדווקא הדור הצעיר הוא אפילו עוד יותר נלהב, שחשוף לכל, לכל המידע וחי את הרשת, עומנת נדבר גם קצת על בינה מלאכותית, אני מניחה שזה פשוט הציף והכל התפוצץ באותו, באותו רגע.
לגמרי, נתן רק אולי שתי דוגמאות מאותה תקופה של הקורונה, שבני הנוער באו איתם, היה ילד של רופא שהנהיג, הוביל קבוצה אחת, הם בעצם המציאו מין... משאבה או מעין מעברר שבעצם הכניס אוויר צח ונקי לתוך חליפות המיגון של הרופאים, כי אבא שלו עבד בחליפות מיגון.
בטח שמעת אבא שלו אומר שחנוק לו בכלא וחשב על איך. מדהים.
או קבוצה אחרת שלקחה אפליקציה, פיתחה אפליקציה, שעזרה לאנשים לדעת איפה התור הכי קצר בסופרמרקטים או בחנויות. מדהים. כדי לדעת איך לתאם את זה ולטייב את זה. וכל הדברים האלה פשוט היו מרתקים, וקודם כל הרגשנו מאוד גאים שהדור, יש לנו את הדור הבא שיחליף אותנו בעצם בתעשייה הזאת.
דור הבא מאיזה גיל?
זה היה מהגילאים 12, עד, מכיתות ו' עד ת' כן. י'. ראינו כי טוב, ואמרנו, אי אפשר להפסיק פה, ואז אמרנו, טוב, ממשיכים בפרויקט הזה.
איזה תמיד מתחיל משהו קטן, הופך להיות מסורת.
כן, זה היה רק לקורונה. כן. חלפה הקורונה, אבל אמרנו, ראינו כי טוב, ואז באמת, הגענו למחזור, אמרנו, ממשיכים עם זה, מחזור שני ומחזור שלישי, כשהמחזור השלישי שעליו דיברנו עכשיו...
בין המחזור הראשון לשני, כמה זמן עבר?
בין המחזור הראשון לשני, האמת זה אפילו פחות משנה.
הייתם טעם, היה חשק לעוד.
לגמרי.
כן, נשארתם עם טעם טוב.
בואי נקפוץ באמת למחזור השלישי, שבמחזור השלישי אמרנו, בוא ניגע בנושא שהוא סופר חשוב לטבע, והוא סופר חשוב בכלל, וזה הנושא של נגישות. ובני הנוער שלקחנו, 150 בני נוער, באו ממגזרים שונים, מגזר יהודי, מגזר ערבי, דתי, חילוני וכך הלאה, פריפריה, לא פריפריה, וגם בני נוער עם מוגבלויות ובלי מוגבלויות, עשינו את זה בשיתוף פעולה עם עמותת יוניסטרים.
ונגישות
ועם
ישראל.
ונגישות ישראל.
מדהים.
כשהמטרה הייתה להביא רעיונות ולפתח אותם תחת הדרכה, בתחום הנגישות.
כשאתם מדברים על הדרכה, ממש מדובר במנטורים ושופטים מהשורה הראשונה, אנחנו אומרים את זה ככה כמשפט, אבל... קליברים רציניים שליוו את התהליך.
בני הנוער נפגשו פעם בשבוע עם מנטור של עמותת יוניסטרים, וגם במקביל עם כל מיני מנטורים או אנשי עסקים שלימדו אותם איך לפתח את התוכנית העסקית, אנשי מדע שבאו מאיתנו ממקומות אחרים, אנשים שלימדו אותם איך לשווק מוצר, כל הדברים האלה ברמה שבועית של מפגשים, ואז הם באו עם הרעיונות ועם עם אבות הטיפוס.
זה נשמע מרתק.
אז דוגמאות אם את רוצה. אז באמת הגענו
אז בוא נדבר על דוגמאות, כי התוצאות מדהימות, ואני שמעתי רק על חלק, אנחנו נזכיר אותם כאן, זה להיות עם לסת שמותה, זה באמת...
וזה היה מרגש גם, את רואה את הערבוב הזה של הקבוצות, אז אני אתן אולי לסבר את האוזן כמה דוגמאות. דוגמה אחת, מקל ומשקפיים שבעצם לעיוורים, שיכולים להתריע מפני סכנה. כלומר... באמצעות טכנולוגים יכולים לשדר שאתה מתקרב לסכנה, למכשול וכך הלאה.
איזה יופי.
אפליקציות שיכולות לקשר בין אנשים ולהגיד להם איפה נמצא תרופה מסוימת או מה תופעות הלוואי שלה, הם יכולים אפילו לסרוק את התרופה וישר לקבל את כל המידע, אפילו בשמיעה, אודיו, לא רק בקריאה. למשל, תרופות שהן חסרות טעם, אבל אפשר לשנות את טעמם לפי טעם, טעם הפציינט, טעם הלקוח.
יו, זה מטורף.
או כל מיני רעיונות שהם הם, הם סופר
אני
יפים.
אני חושבת את זה כאימא, אני אומרת, הילדים שלי כבר קצת יותר גדולים, אבל בגיל קטן זה זו מלחמה של ממש.
כל הדברים האלה פשוט היו גם קשורים לנגישות. כלומר, איך אתה גורם לאדם שהתרופה תהיה זמינה לו, ושגם אנשים ירצו לקחת כשהם צריכים לקחת תרופה.
אני התלהבתי גם הדוגמאות שלאו דווקא הקשורות לנגישות, אבל מזרק שנראה כמו פרפר ופחות מפחיד לילדים, מקל הליכה ציינו, אבל אפליקציה שמראה איכן יש מקומות חניה לנכים שבעיניי זה מקסים.
נכון.
ובגדים חיישנים שבודקים לחץ דם וקצב לב, סוג של אפל וואץ' בגלגולים אחרים.
אבל אני יכול להסביר לך למה גם הכל קשור לנגישות. כשאנחנו מדברים על נגישות לתרופות, זה העובדה, לא רק שהתרופה, אדם יוכל לקבל את התרופה, אלא א' שירצה לקחת אותה, שיקח אותה כמו שצריך, ושנדע מתי לתת אותה ומתי לא לתת אותה. כל הדברים האלה, זאת בעצם נגישות לתרופות, זה מכלול אחד.
איזה יופי, זה נשמע מרתק. מה היו התגובות של בני הנוער? איך הם, מה הם סיפרו אחרי... רגע, לפני כן, אני שואלת אותך. עוד שאלה. לפני מה בני הנוער הרגישו? כמה זמן בעצם קורה תהליך כזה?
זה תהליך של מספר חודשים, חצי שנה אפילו.
חצי שנה שנפגשים אחת לשבוע.
כן.
ועכשיו אני אשאל, ואיך בני הנוער הגיבו? איך הם מסכמים כזה תהליך?
אני חושב שאחד הדברים הכי מרגשים בכל התהליך הזה, היה לראות את ההתרגשות שלהם. כשהם הציגו, הם פשוט, אתה ראית הרבה פעמים ניצוץ בעיניים, אבל עוד יותר מרגש מזה, היה לראות את ההורים. באירוע הגמר, גם באים ההורים.
ברור.
עכשיו, א', תחשבי על הורים, גם של ילדים ללא קשיים וללא מוגבליות, וכך הלאה, שבאים ורואים את, את הצאצא שלהם, באים רעיונות מדהימים, ורואים את המדען לעתיד שם. תחשבי על אחת כמה וכמה, שבאים הורים של ילדים, שיש להם גם קשיי נגישות וקשיים אחרים, יושבים בקבוצה אחת, והם מובילים את הקבוצה, והם באים מהרעיונות, זה בכלל מרגיש באופן בלתי רגיל, גם את ההורים כמובן. הם ברור, הגיבורים האמיתיים היו.
ברור, ברור. ואני חושבת שיצא לי פה בסדרת הפודקאסטים שלנו זמן לחשוב, לארח גם אנשים שמגיעים מתחום של חינוך ועשייה משמעותית, וגם מצד שני, דיברתי פה באמת הרבה פרקים על המקום של עשייה טוב. היום ארגונים מבינים את הערך המוסף של התרומה לקהילה, של העשייה שהיא מחוץ למטרות העסקיות פרופר של אותה חברה. היום מדברים הרבה על עולמות ה-ESG, וחברות גדולות גם מחויבות לתהליך הזה, אבל יש משהו שגם כמובן רותם את העובדים, ויוצר תחושה של משפחתיות וערך מוסף, ובסופו של דבר, זה לא בהכרח מה שיגרום לבן אדם להישאר באותו מקום עבודה, אבל כן יש איזשהו מוטיב של שימור. אבל אני חושבת שאני שומעת על כל כך הרבה יוזמות, ובסופו של דבר זה דור העתיד, זה הילדים שלנו, ולדעת שאנחנו כמדינה, כאומה עושים כאלה דברים, זה מרגש אותי כל פעם מחדש. איך היו התגובות בתוך הארגון, בתוך טבע?
בתוך טבע, בעצם אנשים ירתמו בשתי דרכים. א', חלק מילדי העובדים השתתפו בפרויקטים האלה, שזה כבר טוב, כן. כבר טוב וכבר יפה. והדבר השני, אנשים התנדבו להיות מנטורים, והם חזרו מהמפגשים האלה כשהם מספרים בהתרגשות איך היה. והכי מרגש היה כשהם הסתובבו בעצם באירוע הגמר בין התחנות, כי בהתחלה יש תחנות ואז יש בחירה.
כן.
והם פשוט חזרו כל פעם, נפעמים כל פעם מחדש.
מניחה שהבחירה היא מאוד קשה גם.
הבחירה היא מאוד קשה, ואני יודע שזה נשמע נורא שמלצי, אבל זה לא היה הדבר הכי חשוב. באמת התהליך כן. עצמו היה חשוב באופן בלתי רגיל, ויעידו על כך גם, אני חושב, הילדים. הילדים גם... שבסופו של דבר הרעיון שלהם לא נבחר במקום הראשון או במקום השני, הטריטים יצאו מאושרים מהאירוע. אני באמת חושב שזה היה הדבר החשוב.
זה וגם ככל שבאמת מתמודדים יותר אתגרים, כך אתה הופך להיות טוב יותר בהמשך. בסופו של דבר האתגרים שהם אולי יותר מקצועיים, גם בסופו של דבר משליחים על היכולות שלך כבן אדם, והקשרים החברתיים שלך והעשייה הטוב שלך שממשיכה בהמשך, ויש עוד הרבה גלגולים מעבר לפרויקט הנקודתי. ומה הלאה? מה התוכניות קדימה?
אז כמו שהחלטנו אחרי פעם אחת, אמרנו, אוקיי, פה מפסיקים, ואז לא יכולנו שלא להמשיך. תחושת הבטן שלי שנמשיך גם כאן. אבל אנחנו לא עוצרים פה גם, כלומר, זה הדור הבא, אבל טבע משקיעה גם בדור הקצת יותר מבוגר, אבל עדיין הצעיר. טבע עובדת בצורה מאוד קרובה עם מרכזי מחקר בארץ ובעולם, אבל מאוד חשובה לנו הארץ, עם דוקטורנטים וסטודנטים, יש לנו פרויקטים שמלווים בעצם סטודנטים כאלה במשך שנה, גם עם רעיונות שבאים מהם, עם מנטורשיפ שבא מהצד שלנו, והם גם באים, וגם שם יש אירוע גמר, וגם שם באים רעיונות נפלאים, וגם כל הנושא של ESG שהזכרת, הוא מאוד מאוד חשוב בטבע, זה דבר שטבע מובילה אותו, וזה מתחבר לכל הדברים שאמרתי. אני יכול להגיד לך שתמיד חושבים על פיתוח תרופות, ואנחנו לא נוגעים פה בכל התהליך, כי זה לנושא לפודקאסט בפני עצמו, אבל אנחנו לא מחפשים טכנולוגיות שהן רק בתרופות, אלא גם בכלים שיעזרו לפתח את התרופות הבאות. למשל, בינה מלאכותית, זה אחד הכלים הכי חזקים שאנחנו מטמיעים היום בטבע, דרך שיתופי פעולה גם עם בני הנוער ועם הסטודנטים, כדי לקצר את התהליכים ולהוזיל עלויות של פיתוח תרופה, כדי שיגיעו יותר מהר לחולה.
יש עכשיו דיון שלם על כל העולמות של בינה מלאכותית, ועד כמה זה הולך לשנות לנו את החיים ואת שוק העבודה, ודיברנו על זה קצת לפני שהתחלנו להקליט את הפודקאסט, אבל זה באמת כלי שבסופו של דבר, אם נדע לעבוד איתו נכון, הוא לא ייתר אותנו, הוא פשוט יהפוך אותנו ליותר יעילים. ככה אני רואה את זה לפחות. ומדהים לדעת שגם בתהליכים של טכנולוגיה תרופות, אז זה משהו שבאמת הולך בעיניי להאיץ תהליכים ולגרום לשינוי גדול. והאמת היא שאנחנו כבר לא שמנו לב, אבל הזמן רץ, ואנחנו קצת לקראת סיום. ואני חושבת בנימה האופטימית זאת, איך נסיים? דיברנו על יוזמה מדהימה ועל תחרות בני נוער, ועל אוכלוסייה יותר מבוגרת, ועל בינה מלאכותית שהולכת לפרוץ דרך. אז איך נסיים?
אולי אני אקח את כל מה שאמרנו, ואת ההתלהבות מהמדע, ואני אחבר את זה לאירוע שהיה לפני שבוע, בדיוק לפני שבוע חזרתי מארצות הברית, ושם היה לנו אירוע לאנשי המחקר והפיתוח שלנו, והבאנו לאנשי המחקר והפיתוח חולה, שסובלת מבעיה מסוימת, ממחלה מסוימת, שאנחנו מפתחים לתרופות, ואני חושב שזה מחזיר אותך שוב, כששאלתי אנשים, נו, איך הרגשתם? הסיפור היה מרתק, מרתק, מרגש, ואנשים אמרו, שהשיחות האלה עם בסוף החולה שבקצה, נוטלות להם את בעצם את המוטיבציה להמשיך כל יום לבוא לעבודה.
ולפתח.
לפתח. כל artificial intelligence וכל מה שאנחנו מדברים עליו, בסוף זה פוגש את החולה בסוף, ואתה מבין מה אתה עושה פה. אני חושב שאם זה נסיים, עם החולה שבסוף מקבל את התרופה ונהנה ממנה.
לדעת שבסופו של דבר, העשייה שאולי היא נשמעת מאוד טכנית, ושעות מחשוב וחקר ו... בפיתוח, בסוף הכל מגיע לאנשים, ולהפוך את העולם לטוב יותר, ואת העתיד אני לא אגיד בריא יותר, אבל למשמעותי יותר, ונכון יותר, ונעים יותר, ואני חושבת אם אני ככה חוזרת לנושא שדיברנו עליו, אז להתחיל מבני הנוח, זו בהחלט נקודת פתיחה מעולה, ואני אפילו אומר שבעיניי, היום הדור מתפתח כל כך מהר, שאלתי אותך בהתחלה מאיזה גיל מצטרפים לתוכנית, אמרת 12, אני יכולה להעיד שגם בגילאי 10 כבר יש מוחות כל כך מבריקים, שאני יכולה להיות שבמחזור הבא כבר תצטרכו להוריד את הרף לגיל צעיר יותר. אני אומרת בשיחות שלי עם הבן שלי, אני אומרת, וואו, בגיל הזה אני הייתי במקומות אחרים לגמרי. אני יכולה להיות שחשיפה למידע שאנחנו גם ככה מוצפים ברשתות, והיכולות באמת להגיע ולחקור לבד, רק הופכים את המוח ליותר ויותר גמיש ומהיר ו... אין ספק שהם מקדימים אותנו
לגמרי.
אז בנקודה הזו שאנחנו מסיימים פרק שהיה לי באופן אישי מרתק, אני אגיד לך תודה דוקטור ערן הררי, סמנכ"ל בכיר מהמו"פ הייחודי הגלובלי בטבע. תודה שהגעת אלינו היום. ולטובת מי שמאזין לנו, אני אספר שכל הפרקים של זמן לחשוב זמינים בכל פלטפורמות ההזנה, ספוטיפיי, אפל, גוגל, וכמובן בזירת התוכן שלנו, web2info.co.il. נשתמע בפרק הבא.
תודה רבה.
תודה.